אנחנו באורות התחייה ט"ז מתחילים פסקה חדשה. זה נמצא אצלכם בעמוד ס"ז. בספר אורות, כן? דבר פשוט הוא שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם. וזאתי אהבת המלאכה שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה. ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. ומעתה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. כל תנועה שמצאת איזה חלק מן ההוויה, משליטת התוהו, דבר גדול וכללי יש כאן. אמנם, הנעלה מכל היא הצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות, להוציאה מידי גלמותם ולתקנם בתור כלים שלמים העושים את תפקידם יפה, אבל המחשבה של גדולי הדעת מתאחדת גם עם הנטייה ההמונית, כל וחומר עם אהבת המלאכה והעבודה הממשית שהיא כבר נטייה של שאר רוח, ורוח אלוהים חופף עליה. טוב, עד כאן, זה עוד ממשיך קצת לדבר על המלאכה, ואחר כך זה עובר לנושא אחר, שהוא קשור, הכל פה זה נושא אחד, אבל אנחנו כבר נראה את זה בעיתו ובזמנו. דבר פשוט הוא, אני חוזר להתחלה, שהצדיק עושה כל מעשיו בקדושה, וכל פעולותיו הגשמיות עולות הן לתיקונו של עולם, וזאת היא אהבת המלאכה. כלומר, הצדיק, אדם שהוא שרוי ברעיונות אלוהים, ומתנהל במידות אלוהיות, ומתהלך מלפני הקדוש ברוך הוא בארצות החיים, הוא עושה כל מעשיו בקדושה. גם דברים שהם עיסוק בעולם החול, הוא מחבר את ריבונו של עולם אליהם וחושף אותו דרכם, חושף את הקדושה שיש בחול. זה הקדוש. לעומת מי? לעומת הטהור. הטהור הוא לא במדרגה הזאת, אלא אני אקריא לכם מספר מסילת ישרים, זה בפרק כ"ו, בביאור מידת הקדושה, זה התכלית של כל הספר הזה, להביא אותנו למידת הקדושה. אז הוא מסביר פה בין ההפרש שבין הטהור לקדוש. הטהור, מעשיו החומרים אינם לו אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד ההכרח. ונמצא שעל ידי זה יוצאים מסוג הרע שבחומריות ונשארים טהורים, אך לכלל קדושה לא באו. כלומר, הטהור, מה שהוא צריך להתעסק בעניינים חומריים, הוא מתעסק. אבל הוא לא אוהב אותם. הוא רק מוכרח בהם. מוכרח ללכת לסופר, מוכרח לבנות גדר לגינה, מוכרח לפרנס את משפחתו, מוכרח לרחוץ כלים בכיור. מוכרח. בסדר? מוכרח לחרוש בשדה. זה הטהור. הוא לא מתעסק בעולם החומר, בדברים שמחשיכים את אור נשמתו. הוא מתעסק רק בדברים שהם חשובים, הכרחיים. אבל יש מדרגה למעלה מזה. אך לכלל קדושה לא באו, כאילו היה אפשר בלתם, כבר היה יותר טוב. אם היה יכול לוותר על כל הדברים האלה, עדיף. שבת עם הגמרא, ללמוד, עדיף תפי. אך הקדוש... הדבק תמיד לאלוהה ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בורו ויראתו. הנה נחשב לו כאילו מתהלך לפני השם בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה. הנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן, כמקדש וכמזבח, כמאמרם זיכרונה לברכה, ויעל מעליו אלוהים. אהבות איננה מרכבה. מה אתה אומר? מה? סיעת ישרים פרק כ"ו אני קורא, כן. כלומר... לא, מה זה בודדים? ברור שמי שמגיע למידת הקדושה זה בודדים, אבל זה התכלית של החיים. אנחנו שואבים פה אורות עליונים ומשתדלים להתיישר על פיהם. אדם עלול לשנוא את העבודה שלו, לשנוא את המלאכה, לראות בזה ביטול תורה, לראות בזה צער הנפש. אדם עלול להתרומם פה למה שהרב קוק, ותכף נבין מאיפה הוא יונק. ולמה הוא מביא אותנו לדבר הזה? הוא עלול לראות במלאכה דבר שהוא עצמו עבודת השם. כלומר, הרחבת גדר הקודש אל החול. תשימו לב שעל האבות לא מסופר, אמנם על יעקב כן מסופר, יעקב אשתם יושב אוהלים, שיושב באוהלי תורה וכו', אבל על האבות לא מי יודע מה מסופר שהם עסקו בגמרא, טוב, נכתבה אחריהם זה, כן? לא מסופר שהם עסקו כל הזמן בלימוד, אלא הם חיו, נכון? רק החיים שלהם זה עצמו דבקות אלוהית, האבות איננה מרכבה, הם נחשבים כמשכן, כמקדש וכמזבח. לכן אמרו, צדיקים איננה מרכבה, כי השכינה שורה עליהם, כמו שהייתה שורה במקדש. ומעטה, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כי ודאי הוא שהיה נחשב לעילוי גדול, אל אותם הדברים שהיו עולים על גבי המזבח, כיוון שהיו נקרבים לפני השכינה. כלומר, האכילה שלהם זה כמו עבודת המזבח, עבודת הקורבנות. וכל כך יתרון היה להם בזה עד שהיה כל מינה מתברך בכל העולם. לכן אני קצת מדלג, המאכל המשתה שאיש הקדוש אוכל, אילוי הוא למאכל ההוא ולמשתה ההוא, הוא מרומם את החול, כאילו נקרב על גבי המזבח ממש. וככה כתוב, כל המביא דורון לתלמיד חכם כאילו יקריב ביקורים. וכן אמרו, ימלא גרונם של תלמידי חכמים יין במקום נסחים. זה לא הכוונה שתלמידי חכמים הם לאותים ככה אחרי משקה, כל היום הולכים שיקורים. לא, אבל בגלל שעניינם הוא כמו המזבח, הם קדושים בדרכיהם וכל מעשיהם. הנה ממש כמקדש וכמזבח, מפני שהשכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש ממש. הנה הנקרב להם כנקרב על גבי המזבח, מילוי גרונם תחת מילוי הספלים. ברור? אז כל תשמיש שהצדיק הוא משתמש בו בעולם, הוא מתקדש, הוא מתעלה. כללו של דבר, עניין הקדושה הוא שיהיה אדם דבק כל כך באלוהיו, עד שבשום מעשה אשר יעשה, לא ייפרד ולא יזוז ממנו יתברך. עד שיותר יתעלו הדברים הגשמיים אשר ישמשו לאחד מתשמישם במה שהוא משתמש בהם, ממה שירדו מדבקותו ומעלתו בהשתמשו מדברים גשמיים. כלומר, מה שהוא עוסק בו, מתעלה, מתקדש. המלאכה שהוא עושה בה, זה התפשטות הקודש. כל פעולותיו של הצדיק, אומר פה הרב, הגשמיות, הן עולות לתיקונו של עולם. מה הכוונה תיקונו של עולם? מוציא את העולם מדרכי תור לדרכי אור. מקדם את העולם. ריבונו של עולם כתוב, לא תור ברעה, לשבת יצרה. ריבונו של עולם הוא ברע את העולם, ואנחנו ממשיכים את המפעל הזה של תיקון העולם. אנחנו מוציאים מן הכוח אל הפועל סדרים אלוהים במציאות, גם בעולם החומר. חידוש גדול מאוד. כן, מה אתה אומר?
יש היום כאלה שממש עושים את זה, זה בעל מקולת שעובד, אז רואים שהוא עושה עבודה שלו מתוך שהוא לומד תורה, מתוך תורה, מתוך קדושה, טהרה, או כל חמש דקות פותח שס לומד.
אני לא חושב שזה הכוונה פה, שהאבות כל חמש דקות יצחק אבינו ועזרא יצחק בשנה ההיא מאה שערים איך כתוב? ועזרא יצחק בארץ ההיא ונמצא בשנה ההיא מאה שערים וברכהו אדוני, נכון? אני לא חושב שהוא זרע ותוך כדי הוא ישב עם האייפון שלו ולמד הלכה יומית. אני לא חושב שהיה לו גם אייפון. אני כן חושב שהוא עסק במושכלות אלוהיות. כלומר, הרעיון הוא לא להיות מאוים מהמלאכה, אלא לחשוף דרך המלאכה את אור השם. זה הרעיון של הצדיק, שהוא לא מרגיש ניגוד בין המלאכה ובין עבודת השם. זה עצמו עבודת השם, זה עצמו הדבקות האלוהית. לפעמים הציור שאתה מצייר הוא דווקא בעייתי, כי אצלי בראש יש כל מיני בתי עסק שזכיתי להיות בהם, שרואים שמה בפירוש שהם כל כך מאוהבים בתורה, והמלאכה שם היא נטל עליהם, לכן העסק שלהם נראה על הפרצוף. מבולגן, מלוכלך, חסרים דברים. לא, בכל דרכיך דהו, והוא ישר רוחותיך. מה שאתה עושה, תעשה בגודל, תעשה טוב, תעשה כמו שצריך, זה עצמו הופעת השם. אתה עוסק בגידול ילדים, עושה את זה בגודל. אתה עוסק עכשיו בעסק שלך, תפתח אותו בגודל. לכבוד השם יתברך. לפתח את העולם, לשכלל אותו, להאיר את אור השם בארץ. ברור? בסדר? לא להיות מאוים מהחיים, החיים, וחיים שריבונו של עולם שם אותנו בהם, וזה לכתחילה. צריך אהבת המלאכה, לא שנאת המלאכה ואהבת הגמרא, אלא צריך אהבת הגמרא ואהבת המלאכה. כל כך, שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה, ושניתנה בברית כמו שתורה ניתנה בברית. כן.
אם היית, בכל אופן, איך שאני חושב על זה, לא משנה שאני חושב על זה.
כן.
הגעתי למסקנה שבסופו של דבר אנחנו לא צריכים להתקרב.
לא צריך את מה?
גם אם היינו עכשיו חוזרים 1,000 שנה אחורה.
כן.
כמו שכל אחד היה תחת גפנו ותחת עינתו.
3,000, למה 1,000? נראה לי 3,000 או...
3,000.
כן. 2,700, משהו
כזה. יש לכם משקפתי שלו, יש לך את הביתה של התרנגולת שהם גאלו ביצים, את הפרה שהם גאלו חלב.
כן.
אתה רוצה כאילו, וכאילו יכול, זה המלאכה שמצריכת לו, כדי לקיים חיי פרט וחיי משפחה.
כן. מה שאלתך?
ודווקא במלאכה הזאת אני כן רואה איזה משהו קדוש.
כן.
במלאכה הזאת של קיום חיי משפחה, אפילו קיום של איזושהי, קיום של קהילה.
כן.
אבל המלאכות שיש היום, אני לא רואה... איך הם, בסדר, אולי משכללות את העולם ומשדרגות אותו, אבל לא איך הם מקדמות אותו למקום יותר טוב ממה שהיה פעם. זאת אומרת, יכול להיות שהחיים יותר נוחים, פחות מתאמצים, לא יודע.
זה נקרא עצמו שכלולו של עולם. אנשים יותר בריאים, תוחלת החיים יותר ארוכה, אתה יכול להגיע מהר ממקום למקום, אתה יכול להתקשר למישהו בקצה העולם, זה נקרא שכלולו של עולם, תיקונו של עולם. כי העולם הוא משתכלל ברמה החומרית שלו. הסדרים, הוא יותר נוח, יותר נקי, יותר מסודר. זה עצמו תיקון העולם. העולם הוא מתעלה.
אנחנו מוכרים יותר בטבע, דווקא על העולם, לא הפוך, אנחנו משחיקים את הטבע בשביל
לשחרר. אנחנו צריכים לעשות תשובה ולהיות קצת יותר ירוקים, נכון? אבל זה לא קשור, בכל זאת... החיים היום הם הרבה יותר נוחים מפעם. אתה יודע שלפני לא הרבה זמן, 100 שנה בערך, קצת, לא, לפני. לפני המהפכה התעשייתית, הרפואית, נשים תוחלת החיים שלהם הייתה גיל 27, אתה יודע? 29, סליחה, גיל 29. זאת אומרת, משהו השתנה בעולם. היית רוצה ללכת... לשמוע שיעור תורה, היית נוסע יומיים בקרקרה, הולך ברגל, מפליק באונייה. דברים השתנו קצת בעולם, כן? דברים טובים קורים פה גם, המפחייה הטכנולוגית היא מצוינת. לא הייתה אנטיביוטיקה, אתה יודע, אנשים היו מתים. לא הייתה אנטיביוטיקה. איכות, החיים הם יותר איכותיים עכשיו.
הם יותר איכותיים, וגם היה פחות דבר על הראש, כמו, לא יודע. זה לא דבר, הדבר הכי גדול שבאמת אני צריך להתמודד איתו, זה איך אני מטפל במשק שלי ומקיים את המשפחה שלי. זה לא היה כל כך, זה משהו...
כן, לא היה, אתה אומר לא, לא, זה לא היה. אתה יודע מה זה יום כביסה? תקל בהלכות שבת. מה זה יום כביסה? יום חמישי אסור שיהיה יום כביסה. בגלל שזה, אתה צריך להתחיל להתעסק בצורכי שבת. אתה מבין? אתה רגע, שנייה, כתר לי זה עיר, ואני אסביר לך. אתה מבין את המשמעות של יום כביסה? כל המשפחה הולכת לנהר במרחק 2 קילומטר עם סקים ענקים, מתחילים לשפשף שם על איזה מין לוחות כאלה מחוספסים, תולים את זה.
כן.
כן, אם אתה לוחץ על כפתור, פלינג, יוצא, לוחץ על עוד כפתור, פלינג, גם מתייבש, נגמר.
צריך אותנו להתמודד יותר עם חיים שיותר רבים, מה שהיה פעם.
אנחנו הרבה יותר פנויים להתעסק בקודש. פעם היית צריך לחלוב, היית צריך לחרוש, היית צריך לחרוש בידיים או עם איזה פרה שצריך גם להאכיל אותה, והיא גם רודפת אחריך. ואשתי תמיד מספרת לי שסבתא שלה הייתה יורדת 77 מדרגות בשביל להביא מים הביתה. היום אתה, כנראה אתה אתה מסובב את הברז. כן? גם בית הכיסא מצוי לבני האדם בבתיהם, מה שלא היה מצוי תקופת הגמרא בהכרח. או בכלל, אנחנו חיים בעולם מאוד היגני, מאוד אסתטי, מאוד נוח, מאוד עשיר, ואנחנו לא מעריכים את מה שיש. העולם מאוד השתכלל. הבת שלי היה לה בת 10 חודשים. לקחתי אותה שבוע שער בית חולים. רוצה להגיד לך שלא עלינו, לפני 80 שנה היא הייתה מתה לי בידיים, ושם היא באה, קיבלה איזה סירופ לפה, והיא ברוך השם חיה. האישה של הרב קוק מתה מדלקת ריאות, האישה של הרב ציודה היא מתה מדלקת ריאות. היום יש חיסון לילדים, העולם משתכלל. יש לך אוטו, אתה נוסע איתו, חונה, יוצא, לא היה את כל הדברים האלה. המרכבה עם סוסים. אני אגיד לך, מי אמר שזה יותר טוב? ריבונו של עולם. זה נקרא שכלולו של עולם. אהבת המלאכה, להוציא את העולם מתוהו. ככל שהעולם נעשה יותר מסודר, יותר מדעי, מדעי החומר, יותר טכנולוגי, זה טוב. אני לא אומר, המוסר גם צריך להתעלות, אבל זה נושא לשיעור אחר. המוסר צריך להתעלות בבד ועד עם היכולות. אבל היום יש יכולות אדירות. היום אתה יכול להעביר מידע, תוך שנייה, לכל מקום. יש בזה קלות גדולה. זה לא יונת דואר שאתה שולח עם תפילה, אני יודע מה. יש היום אפשרויות, זה נקרא העולם יותר משוכלל. היום אתה טס, עולה על מטוס, יושב 4 שעות, ואתה יורד בקצה העולם. מה זה, זה דבר קטן? הרבה יותר קל היום. אתה לא צריך ללכת למכור את הביצים שלך בשוק בשביל לקנות קמח ושמן וכו'. היום בן אדם הולך לעבודה, נכנס לו לבנק משכורת, הוא בא, מעביר איזה כרטיס, קונה מה שהוא רוצה, יש לו בגדים, בגדים שלנו. בגמרא יש להם לפעמים בגד אחד, יש כל מיני סיפורים כאלה. אם מותר להפלות את הכינים בשבת מהבגד, כל מיני סוגיות כאלה. אם מותר להגיד קריאת שמע במיטה ערום, כי היו לא ישנים עם הבגד אחד. כל מיני קושיות כאלה, אנחנו לא שמה בכלל. אם יש בן אדם, יש לו איזה חור קטן בבגד, הוא זורק אותו, אפילו לא מתאמץ לתקן אותו. אנחנו חיים בעולם, יש לך פה כוס זכוכית על השולחן, ועת לכתוב, אתה לא יושב עם איזה נוצה ודיו, ואתה מקליד על מחשב, וכל ילד יש לו כבר איזה מחשב. אנחנו חיים בעולם משוכלל יותר. סע, סע לאיזה קרוון, תעלה לאיזה גבעה ביישוב שלי, תזרק שם עם אשתך, תגדלו שתי תרנגולות, תהיו בריאים. מה, מישהו מפריע לך? זרוק את הפלאפון, זרוק את החולצה, שתערוג לך שם בנול איזה... ותחלקו בבגד גם. כמו שרבי יהודה, היה לו בגד אחד, הוא ולאשתו. אפשר לחיות ככה, לחזור למערות גם, יש לנו גם מערות ביישוב, הרבה דברים יש ביישוב. הכל אפשר לעשות, אף אחד לא מונע בעדך לזרוק את הפלאפון לפח, לזרוק את הכל לפח. איך? תדליק אבנים, תדליק אש עם אבנים, כן, תטמינו את החמין בחול לשבת, כן, חמין של הבוקר. לא צריך פלטה, לא צריך חשמל, לא צריך מכונית, לא צריך פלאפון, זה סתם מכביד. אבל ריבונו שלנו לא חושב ככה. ריבונו של העולם הוא לא חושב כמוך. לא חושב, לא. המלאכה היא משכללת את העולם. יש מלאכות יצרניות, חקלאות, מצוין. מביא מזון לכל מיני יצורים, לכל מיני אנשים. גדולה לנו, אני מקריא לכם ממאמרי הראייה. בעמוד 519. אני לא אומר שאין מחלות של האדם המודרני, ואין אוכל מתועס שהורג את הבן אדם, ואין סרטן שמשתולל מהקרינה, ואין כל מיני בעיות של העולם המודרני, ואין מחלות של חשיפת יתר, של תקשורת מסואבת, של מידע לא טוב שעובר תוך שנייה. לא באתי לומר שאין תופעות לוואי קשות להתקדמות הטכנולוגית והעולם, אבל ככלל העולם הוא במקום שהוא יותר נוח, הרבה יותר נוח, אין מה להשוות. אין בכלל, בכלל מה להשוות. בסדר? גדולה אלינו מידת אהבת המלאכה, בכל זמן ובכל מקום, שהיא המידה הראשית, זה בעמוד, ממרי הראי, עמוד 517, בסדר? עוד פעם, אני אקריא לכם. גדולה אלינו מידת אהבת המלאכה בכל זמן ובכל מקום, שהיא המידה הראשית המטבעת בעולם את היושר האלוהי, להיות מתרחק מן הגזל וליהנות מיגיע כפיו. כלומר, ברגע שאדם הוא עוסק בלפתח את העולם, וכל סוג של מלאכה, למרות שיש מדרגות במלאכות, אבל היא מטבעת את היושר האלוהי להיות מתרחק מן הגזל וליהנות מיגיע כפיו. כמו שכתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. ולא שאדם הוא גזלן או שהוא מאמר. כתוב שמשחק בקוביה ומפריחי יונים הם פסולים לעדות, כי הם לא עוסקים ביישובו של עולם, בתיקונו של עולם. הם בטלנים, מאמרים. ולהיות מתרגל יישא בעול החיים בסבל ואורך רוח, מביא לכל חמדת המידות, שאדם יש לו סבלנות, יש לו קביעות, יש לו התמדה, זה דבר מאוד בונה את המידות, שהם יסודות כל התורה. אמרו חז"ל, כשם שהתורה ניתנה בברית, זה גם הפסקה שלנו, כך המלאכה ניתנה בברית. איפה זה כתוב? אני אגיד לכם, זה בעבוד דרבי נתן, פרק י' א', כתוב ככה, אהוב את המלאכה, כיצד? מלמד שיהיה אדם אוהב את המלאכה, ואל יהיה שונא את המלאכה. כשם שהתורה ניתנה בברית, כך המלאכה ניתנה בברית, שנאמר, שת ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי, שבת להשם אלוקיך. כלומר, ששת ימים תעבוד. מה זאת אומרת התורה ניתנה, המלאכה ניתנה בברית? התורה ניתנה בברית, אנחנו מבינים. זה טבע שלנו. טבע הרוחני שלנו, התורה. אנחנו, כפה למרקי גיגית, הכוונה, הוא נתן בנו כזה טבע מסוים, שאנחנו נתנהל הפך התורה, כל המציאות מתקוממת נגדנו. גם המלאכה היא מוטבעת, היא ברית. זה חוק אלוהי. הגדרה של ברית זה חוק אלוהי מוטבע במציאות. שאדם הוא צריך לעבוד, הוא צריך לפרנס. וזה בונה אותו, וזה טוב מאוד. ואפילו מצד עצמה, אנחנו תכף נראה מה זה מצד עצמה שהרב כותב באורות. כשם שהתורה ניתנה בברית, ככה המלאכה ניתנה בברית. וכל תורה שאין עם המלאכה, שורפה בטלה וגוררת אבון. זה מתחיל ללסתם את הבריות, ולעשות כל מיני קומבינות. קומבינות על המדינה, קומבינות על בני אדם, קומבינות על תרומות אני יודע מה, לאדמורות שלו. זה נקרא תורה שאין עם המלאכה. שורפה בטלה וגוררת אבון. לא, אהוב את המלאכה. הרבה גדולי עולם עסקו במלאכה. רבי יוחנן, הסנדלר. נכון? היה מוכר במקולת, נכון? אריזל היה מאבד דורות. הרבה בגמרא, מלא, מלא. רבי יהושע היה פחמי. היה עושה פחמים. צריך לפרנס, מה לעשות? כן. אתה גם רוצה להיות פחמי? וגם מה?
גם מי שמרחיב תורה לרבים.
כן.
זה נקרא מקצוע כמו סנדלר או...
כן. הוא מלמד. כמו שיש מלמד תינוקות, יש מלמד תינוקות שנשבו. הבנת? בקיצור, ללמד זה גם מלאכה. אני מכיר כל מיני אנשים שמלמדים, שאם הם היו יכולים, היו יושבים בכולל ולומדים עוד הרבה שנים. אבל הם צריכים לפרנס משפחה עם ילדים, אז הם מלמדים. הם שמחים בזה שהם מלמדים וכו'. אבל הם מלמדים. זה בזה מלאכה. מלאכת הכנת שיעור. כן, זה גם מלאכה. הרב כותב בעולת ראייה, על אהוב את המלאכה, הוא כותב, הוא אומר מלאכת התורה. מלאכת התורה הכוונה, אתה לומד משהו, תסכם. זה גם מלאכה. אתה מוציא את הזיכרון שלך מתוהו. מלאכה זה כל דבר שהוא מוציא את העולם מתוהו. מחוסר סדר. זה יכול להיות מלאכה רוחנית גם. אבל פה מדובר פשטות בפסקה שלנו, לא על מלאכה כזאת, אלא על מלאכה ממש. וגם אלה שאתה רואה אותם מלמדים תורה, אז רובם, מי שלא עשירי עשירים, במהלך האברכות שלהם עסקו גם במשלח יד מסוים. מלמדים, בסדר? גם אני בערבים למד מוזיקה. רוצה ללמוד? למד סאז, עוד, גיטרה. כן? מה אני אעשה? צריך גם להתפרנס. מה אני אעשה? בסדר? ברור? אז תבוא שם, לא, אבל גיטרה זה, אתה צריך לבנות אותה לבד, מאבנים, מאבנים גם, ובלי סכין, גם בלי סכין, כי גם סכין זה חדשנות כזה, או שתעשה את הסכין לבד או משהו, בסדר, ותמציא גם את הגלגל, מה? ותתחון גם את, יש שם גם מערה עם אבן ריחיים, אז אתם יכולים, זה דווקא יקל עליכם מאוד.
העיקרון הוא, העיקרון זה,
אבל אתם צריכים פרה בשביל זה, או חמור.
אני חושב שאם כל החברה ככללה חיים ככה, אז אין בעיה. אתה לא יכול להיות יוצא מי, אתה לא יכול להיות יוצא מהנורם.
עוד פעם, לא הבנתי. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם.
אם כל החברה ככללה חיה בצורת חיים כזאת או אחרת, כזאת כמו היום או אחרת כמו לפני 30 שנה, אז זה בסדר, הולך לתקופתו. אתה לא יכול לצאת מן הכלל. זאת אומרת, לפני 30 שנה לא היית יכול להיות אחד ש... אם היית אחד שמחבס במכונה, אז גם הם צוחקים עליו, כאילו, מי אתה בכלל?
לא מצליח, לא הבנתי את השאלה עוד פעם, עוד פעם. מה השאלה?
אני אומר, אתה מבחינתך אומר שהרב אומר שכאילו, הקדמה זה טוב.
כן, העולם משתכלל, כן.
נכון, אבל אני אומר דבר, אני חושב דבר כזה, אני חושב שיכול להיות שטוב, יכול להיות שלא. בתור חברה, כל חברה יש שהיא חיה. זה הדבר שהכי טובה. ואם עם שלם מחליט שהוא חי כמו תקופה פרה-היסטורית, וככה כולם חיים, וזה הקצב חיים, וזה הצבע של החיים שלנו, אז אני חושב שזה בסדר.
כן. אז לך להודו, אתה יודע, היית שם פעם בהודו? לך. לך, תאכל שם במסעדה.
כן.
לך, לבית חולים שם, תעשה טיול בבית חולים. חיים טוב שם בהודו. בית חולים שם זה... הרבה השתלות איברים יוצאים משם, זה מה שבטוח. העולם המערבי מרוויח טוב. לך, לך תראה. כואב אתך השן, אני אביא לך שם הכדור ככה. זה... בקיצור, זה לא ככה. ככל שחברה יותר משוכללת, יותר משוכללת, העולם החומרי שלה יותר משוכלל, זה מקל עליה. זה כוח. כוח שלה. זה דבר פשוט. אני לא אומר שבן אדם בתור יחיד לא יכול להתנתק מהמחלות שיש גם בעולם המודרני. אני חושב שגם אדם שהוא נהנה מהיתרונות של העולם המודרני, הוא יכול גם להתנתק מהמחלות שיש בעולם המודרני. אדם יכול לבחור מה לקחת ומה לא לקחת. אבל אין סיבה לא ליהנות מטרקטור. כתוב על נוח, ונחמנו מיתבוננו ממעשה ידינו. למה קראו לו נוח? למה הוא מנחם אותם נוח? כי הוא המציא להם מחרשה. לפני נוח היו חורשים בידיים. נחוש בידיים זה פחות טוב מטרקטור. זה בטח פחות, זה פחות טוב ממחרשה עם שור, ועוד פחות טוב מטרקטור. אם אתה יכול לחוש בטרקטור, יותר טוב. אין עניין לסבול. בסדר? אתה גם כן נקרא שאתה עובד את ארץ ישראל, וזה בסדר גמור. לא, ברצינות. אם אתה יכול להפיק 60 טון מהשדה שלך באמצעים של השקיה זזה כזאת עם טרקטור, או להפיק 600 קילו מהשדה שלך, לעבוד הרבה יותר קשה, זה ברור שעדיף שתפיק 60 טון. אתה מבין? לשכלל את העולם זה דבר טוב, ריבונו שלם שמח בדבר הזה. זה נראה לי דבר פשוט, בסדר? וכפי ערך שבחה של המלאכה, בכל זמן ובכל מקום כן תגדל מעלתה וערכה בארץ הקודש. עוד יותר חשוב פה המלאכה. בפרט בזמננו שנקרא עת בנות. כלומר, זה עת לבנות עכשיו, כמו שכתוב בקהלת. עת בנות. אז אתה צריך פה... טכנולוגיה, אתה צריך כלי עבודה, אתה צריך צבא מאוד מאוד מתוחכם וחזק, מאוד מאוד מתוחכם. כל השכלולים האלה זה דבר טוב, בסדר? שעלינו לגבור חילים בכל עוז. אנחנו צריכים כל הזמן להוסיף כוח, לבצר את מעמד יישוב ארץ חמדה, בחקלאות, בבניין, בביטחון, ולהרגיל את רגל ישראל על אדמת הקודש. החובה הכפולה מחופלת לאחוז בכל הדרכים המכשירים את הדור לחיים טובים וקשרים בארץ ישראל. בסדר, יש ארצות נכשלות, יש שם אנשים רעבים, יש שם מים מתונפים, כמו באפריקה, וטוב שמה. יש שם ארצות מפגרות ממש. שם 20,000 ילדים מתים כל יום באפריקה, אתה יודע? לא, לא ילדים, אנשים. כל יום. 20,000, מספר מזעזע. למה? כי הם, אין להם מלאכה מתוחכמת כזאת. בסדר? מתים מרעב וממים, בעיקר ממים. ממים מתונפים, מסיים המים, כל מיני בעיות. אז זה אהבת המלאכה שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה. מה זה מצד עצמה? המשך המשפט ראינו, שניתנה בברית, כמו שהתורה ניתנה בברית, זה ראינו. שיש ימים תעבוד, אבל מה זה סגבה מעלתה מצד עצמה? זה דבר עצמי, המלאכה. אפילו אם לא צריך מלאכה, נגיד אדם הוא עשיר, טוב שיעסוק במלאכה. זה ייתן לו מידות ישרות. אדם הוא הבטלה, מביאה לידי שעמום, השעמום מביא לידי חטא, או הפוך, נכון? טוב שבן אדם יתעסק בעסק בונה. אני לא אומר, בהמשך הרב יגיד שהעיקר זה יותר עליון, זה עסק התורה, כן? מלאכת התורה, עוד יותר עליון. אבל העיקר תתעסק במשהו בונה. יש פה סיפור במסכת מנחות פה, עמוד ב', אני אקריא לכם את זה. כתוב, מסופר פה ככה, פעם אחת נצריכו להם אנשי לוד קיה בשמן, מינו להם פולמוסטוס אחד, פולמוסטוס, אתה לא יודע מה זה? פולמוסטוס רש"י אומר שליח עובד כוכבים. שליח, בקיצור, שליח. אמרו לו, לך והבא לנו שמן במאה ריבו. כלומר, סכום עתק הביאו לו. לך תביא לנו כמות אדירה, כמה מכליות שמן כאלה. הלך לירושלים, אמרו לו, לך לצור. הלך לצור, אמרו לו, לך לגוש חלב. הלך לגוש חלב, אמרו לו, לך אצל פלוני לשדה הלז. ומצאו שהיה עוזק תחת זיתיו. קיצור, אמרו לו, לך לפלוני, שם בשדה. מה הוא רואה אותו? הוא בא, רואה אותו שהוא חופר סביב הזית כאין טבעת, כמו איסקטה. אמר לו, יש לך שמן במאה ריבו? רואה בן אדם עם, מעדר ביד, כן? עושה טבעת סביב העץ. זה לא נראה כאילו רציני, נכון? מאה ריבו זה כמות אדירה. אמר לו, אמתן לי עד שאסיים מלאכתי. בגוש חלב.
לא,
בשדה שלו. לא עשתה. ומנחות פה עמוד ב'. עמתן לי עד שסיים מלאכתי. עמתין עד שסיים מלאכתו. אחר שסיים מלאכתו הפשיל כלב לאחוריו. מה זה הפשיל כלב לאחוריו? רש"י אומר, כמו איזה שכיר עני. כאילו, כתב את זה על הכתף כזה. הלך. והיה מסכל ובא בדרך. זאת אומרת, תוך כדי הוא גם מעיף אבנים כזה לצדדים. אמר לו, יש לך שמן במאה ריבו? זה לא נראה, זה נראה כמו איזה פועל תאילנדי, נכון? מה? לא נראה רציני במיוחד. אמר לו, יש לך שמן במאה ריבו? כי מדומה אני ששחוק שחקו בי היהודים. כיוון שהגיע לעירו, הוציא לו שפחתו קומקומוס, קומקומוס של חמים, ורחץ בו ידיו, ורגליו. הוציא לו ספל של זהב מלאה שמן וטבל בו ידיו ורגליו לקיים מה שנאמר וטובל בשמן רגלו. לאחר שאכלו ושתו מדד לו שמן במאה ריבו. הקיצור, הוא היה מיליונר, כן? היה לו שמן כמות אדירה. הוא אמר, כמה אתה צריך? מאה ריבו? בוא נביא לך. הביא לו מלא קרקרות. תכף אנחנו נראה. אמר לו, כלום אתה צריך לי יותר? אולי אתה רוצה עוד קצת? אמר לו, כן, אין, אלא שאין לי דמים. הוא אומר, זה הכסף שיש לי. אמר לו, אם אתה רוצה לי כך, כך, ואני אלך עמך ואתול דמיו. מדד לו שמן ב-18 ריבו. המון. בוא, אני אגיד לך כמה? תעשה חשבון, תקשיב. אמרו, לא הניח אותו האיש לא סוס ולא פרד ולא גמל ולא חמור בארץ ישראל, שלא שכרו, כלומר, שחרו את כל הסוסים, החמורים והפרדות, בשביל להיות מסעיות ללודקיה הזאת. כיוון שהגיע לעירו, יצאו אנשי עירו לקלסו. אמר להם, לא לי קלסו אני, אלא לזה שבא עמי, שמדד לי שמן במאה ריבו. והרי נושא ב-18 ריבו, לקיים מה שנאמר, יש מתעשר ואין קול, כלומר זה דל גאה כזה, כן? הוא עושה את עצמו עשיר, אבל אין לו שום דבר. מתרושש ועון רב, יש אחד שמראה את עצמו עני כזה פשוט, והוא בעצם מיליונר. היה לי פה פעם תלמיד כזה. כזה. איש פשוט וזה, החזיק כמה חברות. יש דברים כאלה, בסדר? ברור? אז דבר איתו אחר כך. בקיצור, אז זה נקרא שכל כך סגבה מעלתה מצד עצמה. כלומר, לאו דווקא שאתה חייב, אלא עצם העיסוק במלאכה הוא בונה את הנפש, הוא מיישר את המידות, מיישר את האדם, עוזר לו להתמיד. ומעתה אין ספק שתיקון עולם מלא והתרחבות אור הקודש נמצא באמת בכל מלאכה. למה? הרב מסביר למה. כל תנועה שמצלת, איזה חלק מן ההוויה, מין שליטת התור, דבר גדול וכללי יש כאן. כלומר, לא משנה במה אתה עוסק, העיקר שאתה מוציא את העולם מסדרים של תור. תור זה בלגן. תור זה מלשון תוהה לראשונות. ממקום בלי סדרים. אתה מכניס את העולם לסדרים, סדרים, סדרים טובים, בריאים, זה דבר גדול. אמנם, הנעלה מכל היא ההצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות. להוציאה מדי גלמותם ולתקנם בתור כלים שלמים עושים את תפקידם יפה. כלומר, אומר פה הרב, נעלה מכל היא הצלה הכללית של הכשרת החיים הפנימיים של המציאות, זה התורה. הלימוד תורה, עבודת השם, אנחנו קונים סדרים רוחניים, סדרים אלוהיים, אנחנו מכשירים את החיים הפנימיים, את הדעות, את הישרות הפנימית, את המידות הטובות, את הידיעות האלוהיות, להוציאה מדי גלמותם, מהחושך שלהם, ולתקנם בתור כלים שלמים עושים את תפקידם יפה, להכשיר את העולם במלאכת החינוך, זה יותר גדול. אבל המחשבה שגדולי הדעת מתאחלת גם עם הנטייה המונית וכל החומר נטיית אהבת המלאכה והעבודה הממשית שהיא כבר נטייה של שאר רוח. אתם יודעים מה? לפני שאנחנו ממשיכים פה, רציתי עוד להראות לכם כמה מקורות שלא הראיתי לכם. אולי אני אראה לכם את זה עכשיו. זה בעולת ראייה. והתראייה, זה גם קשור להמשך הפסקה, והתראייה א', את ההמשך נראה כבר בשיעור הבא. הוא מדבר פה הרב, זה בעמוד ריש עין א', זה בעולת תראייה. הוא גם מסביר פה על הקדושה, כמו במסילת ישרים. הוא אומר, עיקר תוכן מעלת הקדושה הוא, שיתרומם האדם לסום כל מגמתו ומעייניו לא לצורכי עצמו, כי אם לכבודו של אדון העולמי מתברך, וקדושתו והשלמת רצון קונו. נו, אז זה יכול להיות גם אם אתה מהנדס ברפאל, גם אם אתה רופא בבית חולים. זה לא חייב להיות שאדם הוא בבית המדרש רק, נכון? חייב להיות בסיס אידיאליסטי. כלומר, שהוא עושה מה שהוא עושה עם מגמה אלוהית, מגמה רוחנית, לכבודו של אדון כל העולמי יתברך וקדושתו והשלמת רצון קונו. וכל זמן שיחשוב האדם רק להשלים את עצמו, אפילו בשלמות רוחנית אין זה בכלל קדושה. והרב פה מדבר על מדרגה מאוד גבוהה, שמדרגת הקדושה, מדבר על הצדיק, נכון? אבל אם הוא חושב על עצמו, הוא דואג לעולם הבא שלו, לתיקון המידות שלו, זה לא נקרא קדושה. כי במצב הקדושה, התרוממות האדם היא אל הטוב והישר מצד עצמו, כפי הכרת האמת המבוררת, מה שאין כן התשוקה לשלמות עצמו, שהיא נמשכת גם כן מאהבת עצמו הפרטית. כלומר, פה המרכז זה הוא, ולא ריבונו של עולם, לא הטוב והישר מצד עצמו, שאינה זקוקה כי לרגש הקיום הטבעי הנטוע בכל חי. על כן עיקר העבודה הרוממה היא להשלים את הכלל ולזכותו ולהיטיב לו. מי ששם את העבודה הזאת נר לנתיבתו, תמיד הוא באמת מתעלה לקדושה כיוון שאין מגמתו לאהבת עצמו. אתם מבינים? אז אם אדם, העבודה שלו היא להשלים את הכלל ולזכותו להיטיב לו, הוא רוצה לקדם את המציאות, הוא רוצה לקדם את העולם. היה לי פה פעם גם תלמיד, שהוא הלך ללמוד, הוא היה אגב, הוא נפצע במלחמה, נפצע במלחמת לבנון השנייה, הוא היה שריונר, הוא אמר לי, אני רוצה ללכת ללמוד הנדסה, בגלל שאני רוצה להתעסק בפיתוח של טנקים. הוא היה כזה ממש מורעל. ובאמת הוא הלך ללמוד, זה מה שהוא הלך ללמוד. הלך ללמוד הנדסה בשביל להיטיב לאומה הישראלית דרך פיתוח של טנקים. מדרגה גבוהה, בסדר? ריבונו של עולם חפץ בדבר הזה. מה, התלמיד הזה? לא יכול להגיד את זה. תשאל אותי אחרי השיעור. על כן, עיקר העבודה הרוממה היא להשלים את הכלל לזכותו להיטיב לו. מי ששם את העבודה הזאת נר לטיבתו, תמיד הוא באמת מתעלה לקדושה, כיוון שאין מגמתו לאהבת עצמו. טוב, אז זה קשור אל המלאכה, וכנסת ישראל, בארץ ישראל, היא כבר במדרגת הצדיק. היא ודאי צריכה להתעסק במלאכה ולקדם את העולם, וזה עצמו התפשטות הקודש על מרחבי החיים, בארצות החיים. כמו תוספת שבת על ימות החול, זה הקודש שהוא מתפשט גם כן אל המלאכות, מלאכות שמקדמות את העולם, שמסדרות את העולם בסדרים טובים. זה עצמו עבודת השם, אבל לא נמשיך לעסוק בסוגיה הזאת בשיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.